כתבת לי משהו מעניין שככה תפס אותי, שאתה לא מאמין שאנשים משתנים, אלא רק שהם משנים. אני אשמח שככה תסביר.
כן, א', זה שאלה, שאלה לא פשוטה. ואני מאמין שאנחנו משנים עם הזמן את הסביבה שלנו, את האנשים שבסביבנו.
אבל לא את עצמנו?
אני חושב שהשינוי של עצמנו זה שהוא פועל יוצא מזה, אבל העיקרון המרכזי זה שאנחנו פועלים לשינוי של הסביבה. עכשיו, אני אגיד שהתחלת במקום א' ועברת או עשית איזשהו שינוי סביבתי ואתה נמצא במקום ב', אז השתנית. כי יחסי הגומלין שלך השתנו, השיח שלך אולי השתנה, כי אתה במקום אחר, אבל אתה אותו אחד. המילה שינוי היא כל כך גדולה, שלבוא ולהגיד, אני הייתי פעם ככה ואני עכשיו אחרת, אני דווקא מסתכל על זה אחרת.
אוקיי.
אני חושב שאנחנו אותו דבר, רק במקום אחר.
אוקיי.
תרתי משמע.
כן, זה אני מסכים לגמרי, אין ספק שאנחנו במקום אחר, לגביים אנחנו אותו דבר, פה אני לא יודע, אני חושב שאנחנו כן, אני יכול, שוב, אני אסתכל רגע בעולמי יצר כעולם נמלה, על עצמי, אני לא חושב שאני אותו בן אדם שהייתי לפני כמה שנים.
נכון, אתה לא אותו בן אדם, אבל אני חושב שתהליך השינוי, הוא מתחיל בזה שאנחנו משנים את הסביבה. ואז נעשה בנו איזשהו שינוי.
כן.
זה לא קורה הפוך, לדעתי. זאת אומרת, אנחנו, לא שאנחנו מחליטים יום אחד, אני משתנה בעולם שסביבי, והדברים מסביבי משתנים, אני חושב שזה הפוך.
זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו משנים את הסביבה שלנו, אז אנחנו גם משנים את עצמנו.
אנחנו מאפשרים לנו,
להשתנות.
אם נרצה, להשתנות.
אוקיי. וזה אני יכול לגמרי להתחבר.
כן. אני חושב שפה העניין, הכוונה הייתה. עכשיו קורה הרבה, לדעתי, קורה מצבים שבהם אנחנו משנים את הסביבה, אפילו שאנחנו לא שמים לב. אתה עובר למקום אחר, אתה עובר לקהילה אחרת, אתה עושה דברים אחרים, החלפת מקצוע, החלפת זוגיות, אבל בפנים לא עשית עדיין את השינוי. אז השתנית? יש אנשים שיגידו שכן. ופה אני לא בטוח.
אוקיי, אני חותם על זה לגמרי.
כן.
טוב, אז בוא נצא לזה מסע.
בכיף.
מיד אחרי הפתיח.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי. ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים, וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט, תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
ברוך הבא גולן רייס.
תודה רבה, כיף להיות פה.
זה כיף שהגעת, מחבר הספר בדרך לסנטיאגו, ששם בעצם גם פגשתי אותך בספר הזה. מתוך כוונה שלי, אנחנו עוד כמה חודשים יוצאים גם כן לאיזשהו מסע שמה, וקראתי את הספר, האמת שהוא ממש 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 זרם, כאילו אני אוהב ספרים ששואבים אותי לתוכם, וזה כיף, כאילו יש ספרים שנאבקים איתם, אבל זה ממש ספר שממש אהב אותי, והוא היה בעיניי מאוד מעניין, כי זה כאילו ספר על זה לא ספר על הדרך עצמה, זה באמת על הדרך שאתה עברת שם ועל המסע שעברת עם הדבר הזה, ואמרתי וואי, זה ממש מעניין לדבר איתך על הדבר הזה, אז ברוך הבא.
תודה רבה, זה מרגש, ואותי תמיד מרגש לדבר על הספר, וגם על הדרך שעשיתי, כי זה ממש מגיע לי מהלב. אני חושב שהדבר המשמעותי מבחינתי, זה איזשהו תהליך שעברתי, שאפשר להגיד בסופו של דבר שיש פה שינוי, ונסביר גם את המושג הזה של השינוי, שאני קורא לתהליך הזה, ככה שאני מנתח אותו לאחורה, אני קורא לו תהליך של שלושת הקריאות, באלף. שהוא היה תהליך השינוי הסביבתי שלי, שהשפיע גם עליי, ודרך אגב הוא עדיין מתנהל ועדיין קורה, ותהליך שלושת הקריאות שלי באלף, התחיל בערך לפני שנתיים. זאת אומרת, כנראה הוא התחיל הרבה לפני, אבל הוא... הקריאה הראשונה הייתה לפני שנתיים בערך. כי אני כל חיי, אפשר להגיד שאני יציר של המערכת הביטחונית הישראלית, החל מהצבא וכלה במערכות ביטחוניות בארץ, ושחינכה אותי בגבולות מסוימים ובצורה מסוימת. ולפני שנתיים ישבתי במשרד, וחלק מהתפקיד שלי היה לנסוע לחול לא מעט, ויום ראשון זה יום משרד, וזה היה באפריל, והיה גשם בחוץ, אפור.
קצת כמו היום.
כן, כמו היום, אבל יכול להיות שקצת אחרת בפנים אצלי.
כן, בואו מן הסתם.
ואני יושב במשרד, ויש מסכים עם כל המנהלים, מכל מיני מקומות בעולם, וכולם מדברים, מציגים תוכניות עבודה, יעדים, מטרות, לעשות את זה, וכל אחד, יש את האסרטיביות שלו, ורוצה להראות שהוא הכי טוב בעולם, ואני יושב שם, ואני מסתכל החוצה, והיה לי חלון כזה ליד השולחן, ויורד גשם בחוץ, ואפור, ופתאום נוחתת ציפור קטנה, על עדן החלון, ואני מסתכל עליה, והיא מסתכלת עליי, ואני מסתכל עליה, והיא מסתכלת עליי, וברגע יש את הבם בם 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 של מטרות ויעדים, ואני אעשה ככה ואני אעשה אחרת, ומה אני צריך לעשות ותוכניות עבודה. ולרגע הכל נעצר לי. ובאותו רגע הבנתי שזהו, אני צריך לסיים ולממש חלום. יצאתי, סיימתי את הדיון הזה, נכנסתי למשרד של המנהל שלי ואמרתי לו זהו, אני מבקש לסיים. נתתי ארכה עד סוף אוגוסט, והחלטתי שאני מממש חלום, והחלום הוא לעשות את המסע הזה שנקרא קמינו דה סנטיאגו. זה איזשהו משהו שהכרתי, שהיינו בשליחות בספרד, הייתי בשליחות ספרד עם המשפחה, ושמעתי את השם הזה, זה כנראה נצרב אצלי, ואמרתי לעצמי זהו, אני חייב לצאת למסע. ומאותו רגע התחלתי לתכנן את המסע, ללמוד, להכיר, בכלל להיכנס לכל העולם הזה של עלייה לרגל, של סמלים.
אז אולי באמת לפני שאנחנו מעמיקים, אולי תגיד כמה מילים מה זה הקמינו וקצת על המסע הזה.
כן. אז זאת תקופה שגם התחלתי להכיר אותה קצת יותר, והקמינו דה סנטיאגו הוא יעד צליינות נוצרי. זאת עיר למעשה שנמצאת במערב ספרד, באזור גליסיה. ובעיר הזאת שנקראת סנטיאגו דה קומפוסטלה יש קתדרלה מאוד גדולה, שעל פי האמונה הנוצרית, מתחת לקתדרלה קבורים עצמותיו של יהודי בשם יעקב בן זביידי. והיהודי הזה הוא היה אחד מ-12 השליחים של ישוע, של ישו. והחל למעשה מהמאה השמינית, סיפור מאוד מאוד מרתק, אבל החל מהמאה השמינית לספירה, התחילה עלייה לרגל של נוצרים למקום הזה, כי מצאו את הקבורה ש... את המקום בו נקברו העצמות, ונסללו כל מיני דרכים מאירופה לאותה קתדרלה.
אנשים היו פשוט הולכים ברגל.
אנשים היו הולכים ברגל שבועות, חודשים.
כדי להגיע לשם.
כדי להגיע לשם, כל אחד על פי מטרותיו, בעיקר כי בהתחלה זה היה מצווה, אחר כך זה הפך להיות לבקשת סליחה ומכילה, באיזשהו שלב גם זה היה עונש. לאסירים שהם צריכים ללכת את זה בדרך, ואז הם מקבלים מחילה כחלק מהשיקום, כחלק מהמחילה. והתנועה הזאת הלכה והתגברה, והתעצמה מאוד בסוף האלף הראשון, ונבנו על הדרך תשתיות של לינה, של בתי מחסה, של בתי חולים, ואנשים היו עושים את הדרך הזאת, מגיעים לסנטיאגו, לקתדרלה, וחוזרים חזרה ברגל. זה לא התקופה שלנו שאנחנו מגיעים, ואחרי זה מטוס למדריד ושורטים סרווסה ביורה. הולכים הכל ברגל חזרה. ולמעשה הקמינו דה סנטיאגו זה רשת של שבילי צליינות.
זה לא שביל אחד.
זה לא שביל אחד, זה רשת של בסביבות ה-20 שבילי צליינות, שמגיעים מכל קצוות אירופה לאזור סנטיאגו דה קומפוסטלה, לקתדרלה. ואני התחלתי קצת להעמיק יותר בהבנה של מה זה עלייה לרגל, ומה זה אומר, וזה התחיל לרתק אותי. ואמרתי שאני רוצה לעשות את המסע הזה, בדרך הצליינית הנוצרית הזאת, כמו עולה לרגל של פעם.
שמה זה אומר?
שזה אומר, א', ללמוד את ההיסטוריה, להבין את הקשיים של פעם, לעבור במקומות האותנטיים, באותם מקומות שעלו עולי הרגל, ולהיכנס לתוך הסיפור. להרגיש את זה בצורה האמיתית שלו. ואז תמיד עולה השאלה, מה ההבדל בינך לבין מישהו אחר? זאת אומרת, מה ההבדל בין ביני, שמחליט שאני עושה את המסע הזה כעולה לרגל, לבין תייר שבא ו... כן. ומחליט שעושה את הדרך. זה גם אחת השאלות שהתלבטתי לא מעט. אני רוצה להקריא משהו קטן.
בטח.
כן? בהקשר הזה ששאלתי את עצמי באותו רגע, כתבתי ככה, אז רגע, אם אתה לא תייר, לא מטייל, לא טרקר, לא איש עסקים, אז מי אתה? אני עולה לרגל. עולה לרגל, מה זה אומר? שאני הולך בדרך. אבל גם מטייל הולך בדרך, לא? כן. אז מה ההבדל? ואת השאלה הזאת שאלתי את עצמי, בתחילת הדרך, או בהכנות לדרך, של מה זה אומר להיות עולה לרגל, ומה זה אומר לעשות דרך, כדי אולי למצוא משהו. ואחד השאלות ששאלתי את עצמי, מה גורם לאדם לקום,
כן.
ולעשות דרך. במקרה שלי, זה 800 קילומטר של הדרך.
בעצם עשית את המסלול הצרפתי.
והחלטתי לעשות את המסלול הצרפתי, מכפר קטן בצרפת, שנקרא סנג'ן פידר דה פורט, ועד סנטיאגו, זה 800 קילומטר. והחלטתי שאני עושה את זה בצורה הכי אותנטית. שם את התרמיל על הגב, ומתחיל ללכת. והחלטתי שאני גם מתעמת עם כל המוסכמות שחונכתי על פיהם. כי כל חיי הייתי, הכל היה אצלי בוודאות. זאת אומרת, הכל היה מתוכנן. אמנם ביצירתיות, עם הרבה מקרים ותגובות, אבל כל דבר היה פתרון, היו דפאות דרך פעולה אפשרית, והייתה דפן דרך פעולה נבחרת, ולכל דבר שקרה, הייתה איזשהו פתרון, אין הפתעות, הכל מתוכנן.
וכאן מה זה היה בעצם לצאת בלי תכנון?
ואני החלטתי שאני מתעמת עם החוסר ודאות, ואני יוצא לדרך ככה. אני לא מתכנן איפה אני ישן, אני לא מתכנן כמה אני הולך כל יום, אני שם את הטכנולוגיה בכיס, ויוצא לדרך, הדרך היא מסומנת, כן? זאת אומרת, כן. לא הולכים בה, אבל
לא,
אני...
לא צריך לאלתר בדרך, אתה יודע.
לא צריך, כן, הדרך היא מסומנת בצורה טובה, ישנים בכפרים, לא ישנים בשקי שינה,
okay.
והחלטתי שאני עושה את הדרך ככה, מתעמת עם החוסר ודאות, ויותר מכך, המקומות שאני ישן בהם, הם יהיו או במנזרים, או באלברגאות, אלברגאות, זה פנסיונים של עולים לרגל, בחדרים משותפים, בצורה הכי פשוטה וצנועה שיכולה להיות. וככה התחלתי ללכת. ובין היתר גם התעמתתי והבנתי, התחלתי להבין את המושג פשטות של כל העניין. וחלק מהעניין של הוודאות, אני אקריא משהו כתבתי שמתייחס לוודאות, והוא ככה. ואם ירד גשם, ואם יתחיל להיות קר, ואם יתפתחו לי פצעים בכפות הרגליים, ואם הדרך תהפוך להיות עם עליות קשות, ואם יהיה שרב, ואם לא יהיה לי מספיק מים, ואם לא ימצא מקום לקנות אוכל, ואם הבגדים לא יספיקו להתייבש, ואם יעלה לי החום, וכל האימא הללו מוסיפים לך עוד ועוד פריטים שמגדילים את המשקל על התיק. כי אתה חושב שאתה צריך להיות מוכן להכל. ואז אתה מגלה שאתה הולך ימים רבים ממשקל כבד של האם, שאתה לא באמת צריך. ורק בגלל המשקל הזה שמכביד עליך, מאוד קשה לך, קשה לך להמשיך. וזה אחד הדברים שהבנתי מהר מאוד, שאני לוקח איתי בתיק הרבה דברים שכנראה אני לא צריך. ולא ידעתי להצביע מה הם הדברים שאני לא צריך. והתיק שלי בהתחלה שקל 20% ממשקל הגוף, שבדרך כלל ההמלצה היא בין 8-10%. ולא ידעתי מה. וככה התחלתי ללכת.
שאתה אומר, קראת את זה, מה שעלה לי זה שעל המשקל הכבד של הוודאות שאנחנו מבקשים לעצמנו. אנחנו, זה הזכיר לי גם שלפני כמעט 8 שנים יצאנו לטיול גם כמשפחה, בטיול בעולם, יצאנו לשנה, והתחנה הראשונה שלנו הייתה בנפאל, וגם לשם היינו כאילו, הייתי עד נשוי, שנינו ושלושת ילדינו, והגענו עם, אתה יודע, 2 מזוודות ושתי מוצ'ילות גדולות ל5 אנשים כזה, ואחרי חודש בנפאל, לפני שהמשכנו להודו, אז אמרנו, טוב, בוא נראה כאילו מכל הציוד מה אנחנו לא צריכים יותר, וגם הבן הגדול חזר לביקור בארץ, אז אמרנו, נחזיר את הציוד. קיצור, הוא חזר לארץ עם מזוודה של 28 קילו. של דברים שפשוט לא השתמשנו בהם. יותר מזה, גם כשנשארנו שם בסוף עם מזוודה ושתי מוצ'ילות, גם עדיין הייתה מוצ'ילה אחת, שזה היה מוצ'ילה טעים, שאפשר לקרוא לה. אתה יודע, שהיה שם את הקטרזרה הראשונה, והיה שם כל מיני דברים שתכלס, כאילו, היא כמעט לא נפתחה. כל שאר החודשים בטיול היא כמעט לא נפתחה. שזה...
כי אנחנו, אני הבנתי ולמדתי, אבל אני אדבר על זה בהמשך, שאנחנו לוקחים איתנו בתיק תרתי משמע, דברים כי אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות מוכנים להכל. וכשאנחנו רוצים להיות מוכנים להכל, אז התיק גדל, הדאגות גדלות, האחריות גדלה, ולא תמיד טוב לנו, קשה לנו, קשה לנו להמשיך.
מכביד עלינו.
מכביד עלינו מאוד. וחלק מהכובד הזה, זה האם הזה. והתאמתתי עם זה, כי האם הזה שאצלי הוא נבע מהתכנון, מהרצון לאפשר לי את כל הפתרונות האפשריים, להיות מוכן להכל. וככה התחלתי ללכת. ומהר מאוד התחלתי לנתח את המילה פשטות. מה זה פשטות? כי זה חלק, גם אותו שינוי שעברתי, וגם מהנושא של סחיבת הדברים בתיק. וכתבתי 3 חולצות, 2 זוגות מכנסיים, 4 זוגות גרביים, 3 תחתונים, פליז, מגבת, פונצ'ו לגשם, כובע, כפפות, משחות לשרירים, נייד עם מטען, פנס ראש, פשוט, ככה פשוט. ובסוף מצאתי את עצמי, הולך עם הדבר הזה.
28 קילו.
הרבה פחות.
28.
כי במהלך הדרך, למדתי ש...
זה מה שנשאר?
זה מה שנשאר בסוף. 3 חולצות, 2 זוגות מכנסיים, 4 זוגות גרביים. ובסוף אתה מסתובב עם 4 קילו, שהתחלת עם 16 או 17 קילו, ואתה אומר לעצמך, וואו, אפשר להתנהל אחרת. ואיפה זה מוצא אותי בחיים? מה אני מחזיק אצלי בחיים שאני לא ממש צריך? והפשטות הזאת התחילה בהשלת דברים מהתיק שלי במהלך הדרך, ובכל מקום שהייתי החלטתי להתחיל בקטן. כי אתה לא יכול לזרוק את כל הדברים בבת אחת, אתה צריך להתחיל בקטן. ושמתי מתחת לקריות, בכל מקום שישנתי, פריט אחד. שהייתי בטוח שאני צריך אותו, אני צריך את הכל.
מה למשל? נגיד מה התחלת להשאיר?
סוואטשרט. היה לי עוד סוואטשרט, כן?
כן.
כי במקרה שזה, אז התחלתי בסוואטשרט, אחרי זה עברתי לעוד זוג גרביים, ועוד זוג תחתונים, ועוד כובע שצריך שיהיה כובע צמר עבה וצמר דק. אז לאט לאט אתה מוריד דברים, ואתה מבין שאתה לא צריך אותם, ואתה סתם סוחב אותם. והתהליך הזה, הוא היה מבחינתי תהליך של הפשלה, לאורך הזמן, של השלה של דברים, שסימבולית זה מעתיק, אבל גם התהליך הפנימי, של ההבנה של מה שאני צריך, התחיל לעבוד תוך כדי.
באמת, סתם מעניין, הפשטות הזאת שאתה מדבר עליה, זאת אומרת, כאילו, תיארת את זה, באמת איך זה בא לידי ביטוי במסע, היום, כאילו נגיד בחיים עצמם, אתה פוגש את זה?
אני פוגש את זה. כי אני פוגש את זה, אנחנו יותר, בסוף אנחנו חיים בעולם מודרני. ואנחנו באיזשהו מקום צריכים סוג מסוים של תכנון. אבל הפשטות באה לידי ביטוי בהערכה של הדברים הקטנים. בהבנה שלא צריך דברים גדולים כדי להסתדר, וגם דברים קטנים הם, יש להם ערך משמעותי, מה שאולי פחות נראה לי בהתחלה. זה מתחיל בבגדים, זה ממשיך לרכוש, והבנתי לעצמי שאני יכול להסתדר עם הרבה פחות, ובצורה הרבה יותר פשוטה. אז כן, זה פוגש אותי, ודרך אגב, השאלה הזאת, אני שואל אותה את עצמי כל הזמן, בטח בטח אחרי שאני כבר חזרתי למסע, איפה הפשטות הזאת פוגשת אותי במהלך היום? וזו שאלה שאני מתעמת איתה כל הזמן, וזה אותו שינוי שאני מדבר עליך שממשיך וקורה.
אז אמרת קודם שהיו שלוש קריאות שדרך קרה לך.
אז הקריאה הראשונה קרה לי לצאת ויצאתי למסע, ודרך אגב, אחד מההתמודדויות שלי הייתה גם ללכת לבד. ההתמודדות הראשונה אמרתי שאני רוצה להיות, לעשות אותה ולהתמודד עם החוסר ודאות. והדבר השני זה ללכת לבד. היו כמובן אנשים מסביבי, אבל יש הבדל בין ללכת עם אנשים בדרך לבין להחליט שאתה הולך לבד.
לבד בדרך.
כמובן, אתה נפגש, אתה יושב, אתה שותה קפה, אתה ישן עם אנשים סביבך, אבל ההליכה עצמה, המסע, הוא לבד. וכתבתי על זה, אני פשוט קורא את זה כי זה גם מזכיר לי, כתבתי על זה, מתי עצרת לי רגע? מתי שמת בצד את היעדים, המטרות, תוכניות העבודה? מתי עזרת אומץ לעשות משהו לבד בלי משפחה, בלי חברים, רק אתה? מתי שמת בצד את הסיפורים שאתה מספר לעצמך ורק אתה יודע? מתי אפשרת לעצמך להיות עצמך? מתי עמדת בראש ההר בזמן זריחה ופרסת ידיים לצדדים? מתי קנית כרטיס טיסה אחד רק לעצמך? מתי? והבנתי לעצמי שאני אף פעם לא עשיתי את זה. לא העזתי לקנות רק לי כרטיס טיסה.
כן.
תמיד זה עם המשפחה, עם החברים. ושדיברתי גם עם חברים קרובים, אמרו לי, וואו, כאילו, מה, לנסוע
נכון,
לבד?
נכון.
כרטיס טיסה? מתי קנית לעצמך כרטיס טיסה לבד? סע. תהיה עם עצמך. והחלטתי שגם עם זה אני מתמודד. והלכתי את הדרך הנפלאה הזאת, ופגשתי אנשים מדהימים בדרך, שכל אחד לימד אותי שיעור אחר, ועל זה אני גם כותב בספר. וכשהגעתי לסנטיאגו דה קומפוסטלה, ועמדתי מול הקתדרלה הגדולה, התחלתי לבכות. התחלתי לבכות עם דמעות. מתוך התרגשות גדולה והבנה של העוצמה הזאת שיש להליכה ארוכה עם עשיית דרך פנימית, לעלייה לרגל. ומתוך ההתרגשות הזאת החלטתי שאני ממשיך עוד, כי לא יכולתי להפסיק, והלכתי עוד 100 קילומטר מערבה, עד למפגש עם האוקיינוס, למקום, לכפר קטן שנקרא פיניסטרה, שבלטין את זה סוף העולם, שגם לכפר הזה יש קשר עדוק לצליינות הנוצרית מאז. וחזרתי לארץ.
כמה זמן זה היה המסע?
עשיתי את המסע את זה ב-43 ימים, את ה-900 קילומטר, עם 3 ימי מנוחה באמצע, בערים הגדולות, עם איזשהו משבר גופני שהיה לי באמצע, שגרם לי גם קצת לשברים בלב, כל הרי הולך ביחד, של התפתחות. וחזרתי לארץ, הלום מהעוצמה הזאת של עלייה לרגל. עכשיו, הנושא הנוסף ככה בסוגריים, התאמתתי גם מאוד עם היהדות למול הנצרות.
כן.
זאת ישראלי יהודי הולך ועולה לרגל.
זה שאלה שהתכוונתי לשאול באמת.
בדרך נוצרית? וואו. יהודי עולה לרגל ולומד את ההיסטוריה של השליחים, את הברית החדשה, וואו. והייתה פה התעמתות, כי אנחנו רגילים לגדול עם המגן דוד, עם הבתי כנסת, והכנסיות זה שם, ופתאום אני מגיע, והמסע שלי כעולה לרגל היה להיכנס לכנסיות, להשתתף במיסות, לדבר עם הכמרים, ללמוד את לדמול מהם, ללמוד מהם, והתעמתתי גם עם הנושא של מגן דוד וצלב, נצרות ויהדות, תפיסות כאלה ואחרות.
מה גילית נגיד במפגשים האלה? איזה תובנות יצאת?
השיעורים הכי גדולים שלי במהלך המסע, אני חושב, או הרגעי מפתח במסע, היו בשיחות דווקא עם הכמרים, שידעו גם להכווין אותי כעולה לרגל, למקום הנכון מבחינת המסע שלי, והייתה דרך אגב התרגשות מאוד גדולה שאני יהודי. ואם בהתחלה, בתחילת המסע, היהדות התנגשה לי מאוד עם הנצרות, אז בשלבים היותר מתקדמים של הדרך, הרגשתי העצמה גדולה. הרגשתי להפך, שיש לי פה סוג של יתרון, כי יש לי הסתכלות נוספת, יש לי אולי הסתכלות יותר רחבה על הנושא הזה, ולמדתי לשלב בין השניים, כי בסוף גם יעקב בן זבדי הוא היה יהודי בתקופה הזאת. ודרך אגב, המסע בספר הוא מספר למעשה על שנינו, הוא מספר על עולה לרגל ישראלי יהודי מהתקופה המודרנית שעולה לרגל לסנטיאגו, ולידו או לצידו הולך עולה לרגל נוסף מהתקופה העתיקה, יעקב. והשניים האלה הולכים בדרך ונפגשים מדי פעם. ובמפגשים האלה הייתה, אני חושב, הלמידה הכי גדולה שלי. וחזרתי לארץ, והתחלתי ככה לאחד ולחבר את יומן המסע הזה שכתבתי במהלך הדרך. כי גם הנושא, דרך אגב, של חשיפה, זה משהו שאני התמודדתי איתו במסגרת המסע הזה, שגם חלק מהשינוי שלי. כל חיי חייתי בצללים. פתאום אני פותח פייסבוק, אני משתף, בהתחלה זה רק לחברים קרובים, תראה עכשיו אני נמצא בפודקאסט, לא פשוט לי, לא פשוט לי בכלל. ועכשיו הגעתי הביתה, ממש, ופתאום אני פותח אינסטגרם, ואני מעלה, ומה זה סטורי, לא הכרתי את הדברים האלה, אני תינוק קטן. והגעתי לארץ והתחלתי לאסוף לי את כל הפוסטים שכתבתי לחברים הקרובים.
תוך כדי המסע כתבת?
תוך כדי המסע, כתבתי לקבוצה מאוד קטנה. וגיליתי בי את היצירתיות של הכתיבה. המסע עזר לי למצוא את היצירתיות של הכתיבה. והתחלתי להגד את זה. היה לי מסמך וורד במחשב וזה נראה לי כמו ספר. והתחלתי לעבוד על זה עוד קצת. והרגשתי שאני מתחיל לעשות עוד מסע. הפעם מסע שני במסע של כתיבה של הספר. והלכתי להוצאה לאור והתחלתי לעבוד דרכם והתחלתי לכתוב את הספר. ושהגעתי לחלק, אני חושב שני שלי של הספר, שזה תקופה מרתקת, כי למעשה הלכתי בדרך עוד פעם, לא פיזיקט, אבל הרבה לקחים הבנתי במהלך תוך כדי הכתיבה. ושהגעתי לשני שלי של הספר, בערך 8 חודשים אחרי שחזרתי, התקלתי בבלוק, לא הצלחתי לכתוב. והכתיבה היא לא פשוטה. קמים בבוקר, 6-7 בוקר, יושבים ליד המחשב, ב-5-6 בערב כבר הייתי הולך לישון, הייתי סחוט מהמסע, כי זה פשוט מסע. ונתקעתי בכתיבה ולא מצאתי את הסוף של הספר. לא הצלחתי למצוא. וזה נשמע מוזר, כי אתה אומר, מה זאת אומרת? הגעת לסנטיאגו.
בדיוק,
ברור שהגעת, יש סוף. אבל לא, כי הספר הוא לא, הוא פחות מספר את המסע הפיזי, הוא מספר את המסע הפנימי, ולא מצאתי, איך נגמר הסיפור שלי, איך נגמר המסע?
אולי הוא לא נגמר?
ויכול להיות שהוא לא נגמר? לא ידעתי, וזה תסכל אותי. אני חושב שבערך 10 ימים הסתובבתי מתוסכל, עצבני, וחסר מנוח, עד שיום שלישי אחד, הסתובבתי ברעננה, ברחוב אחוזה, זה החוב הראשי ברעננה, אני חושב שהלכתי להסתפר, וזה היו צהריים, וסביבי מכוניות נוסעות, ואנשים מדברים, וצעקות, ופלאפונים, ורעש של היום יום. ואני יוצא רגע, ואני מרים את המבט למעלה, ואני רואה את הצמרות של של העצים, ובין הצמרות של העצים אני רואה פיסת שמיים עם עננים לבנים. ועוד פעם,
כמו שהיה לו ישראל, לא?
כן, אני פתאום הכל קופה, ואני שומע אותו. אני שומע את הדרך קורית לי. ובאותו רגע הבנתי שכדי שאני אוכל לסיים את הספר, אני צריך לצאת למסע נוסף. כי מסע אחד אתה לומד, מסע שני אולי אתה מיישם. ושלושה שבועות אחרי זה כבר הייתי במטוס למדריד, לקחתי רכבת לקאדיס, ויצאתי למסע עלייה על רגל נוסף, ארוך יותר, קשה יותר גם פיזית וגם...
מה זה ארוך יותר? מאיפה בעצם?
התחלתי אותו מקאדיס, עד סנטיאגו, שהוא למעשה מורכב משלושה קמינויים, מקאדיס עד סביה, זה נקרא ויה אוגוסטה, קמינו ויה אוגוסטה, מקאדיס עד כפר סמוך לצפון, בצפון פורטוגל, זה נקרא קמינו דה לה פלטה, ומשם זה נקרא קמינו סן אברס. נעשה שלושה קמינו שמחוברים, גם דרכים מאוד עתיקות שהתחילו למעשה עוד בתקופה הרומית, מי שצלל אותם זה הקיסר אוגוסטוס, שהיה דרך מסחר, ובשלב שני הצליינים הנוצרים הלכו על בסיס הדרך הזאת לסנטיאגו. ויצאתי לדרך הזאת אותו דבר, עם תרמיל על הגב.
אבל פעם יותר, עם יותר ניסיון, לא?
עם יותר ניסיון, עם יותר, יותר מפותח מבחינת המחשבה, מבחינת השיעורים, מבחינת הרצון ללמוד. והתחלתי ללכת. וגם פה, ללא תכנון, הפעם זה קצת היה לי יותר קל. ופה המסלול הרבה יותר קשה, כי אם במסלול הצרפתי, הלבד היה מתוך בחירה, פה זה לא. כי המסלול הזה הוא לא מתויר, בוי אוגוסטה הלכתי לבד לגמרי, מרחקים מאוד גדולים, המרחקים בין הכפרים מאוד גדולים, צריך לקחת את כל המשקל על הגב.
ולא פגשת מטיילים אחרים כמעט?
עד שהגעתי לסביה, לא פגשתי אפילו בן אדם אחד. המסלול הזה של בוי אוגוסטה, כמעט אף אחד לא עושה אותו, ואני הולך ימים שלמים, באנדלוסיה שהיא מדהימה ביופיה, אבל זה שטח מישורי, אדמה חומה, וזה מה שאתה רואה כל היום, והשמש, השמש של אנדלוסיה חובטת ויוקדת, אבל יש משהו אצלי לפחות בתשישות הזאת של הגוף, שמוציא המון יצירתיות, המון מחשבה, ולהליכה היומיומית הזאת, עם התשישות היא הוציאה ממני את התשובות להרבה שאלות שרציתי לשאול בהתייחס לסוף של הספר, שזה למעשה אולי התחלה של משהו אחר. והלכתי את הדרך הנפלאה הזאת, אני אספר שהוא סיפור מהדרך שיסביר מה זה אומר הדרך הזאת, כי למעשה הקמינו ויה דה לה פלטה הוא נסלל על ידי הרומאים ויה אוגוסטוס. וכל יום הליכה הוא בסביבות בין 30 ל-40 קילומטר.
וואו. וקטעים מאוד ארוכים.
קטעים מאוד מאוד ארוכים, כי למעשה המרחקים בין הכפרים מאוד, ואין מקום לעצור.
כן, אין איפה בעצם לחנות.
נכון. אם בקמינו הצרפתי כל 5 קילומטר יש כפר, אתה עוצר לקורטדו, אתה עוצר ליין, פה זה לא קיים. אתה הולך כל היום, אתה צריך לקחת את כל המים והאוכל איתך. והגעתי באחד הערבים, גם אחרי יום ארוך מאוד, לאיזושהי כנסייה שהחלטתי שאני ישן שם, שיש שם אלברגה. אלברגה זה פנסיון של צליינים, ואני נכנס, והיה כבר 6 בערב, הייתי רעב מאוד, ויושבת בקבלה הנזירה שמקבלת את את הצליינים שמגיעים, ואני נכנס פנימה ונותן לה את דרכון הצליין שלי, דרכון עולה הרגל, והיא מחזיקה אותו אצלה, ואני מסתכל ימינה, ואני רואה את חדר השינה המשותף, ובחדר השינה המשותף אני רואה שם בין 8 ל-10, גם עולים לרגל, ואני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות? לא ראיתי אותם במהלך הדרך.
כן, מאיפה הם הגיעו?
הם כבר פה, הם היו אחרי מקלחת ואחרי אוכל. איך זה יכול להיות? עכשיו, הנזירה קלטה אותי, היא מחזיקה את הדרכון שלי ביד, דרכון עולה הרגל, היא לא משחררת, והיא אומרת לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמרתי, אוקיי. היא אומרת לי, אתה יודע מה ההבדל מה המשמעות של המושג קמינו ויה דה לה פלטה, שזה השם של הקמינו, ואני חושב לעצמי, הדבר שאני רוצה זה עכשיו הרצאה היסטורית על הקמינו, כל מה שאני רוצה זה רק לשים את התיק, להתקלח ולכת לישון ולאכול. ואני אומר לו, כן, זה מי שסלל אותו זה הרומאים, הייתה נתיב סחר, ועל בסיס זה הייתה עלייה לרגל הנוצרית. והיא אמרה לי, נכון, ולכן יש שני דרכים ללכת את הקמינו הזה. אמרתי לה, מה זאת אומרת? פה זה כבר התחיל להיות מעניין. היא אומרת, אפשר ללכת את הדרך, את הויה דה לה פלטה, בדרך הרומאית, או בצורה הרומאית, ואפשר ללכת אותה בצורה הנוצרית. אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, יש אנשים עולים לרגל שהולכים אותה בצורה הרומאית, שהצורה הרומאית זה ה-fun way, צדך הכיפית. אתה מגיע, אתה הולך, כואב לך קצת ברגליים, אתה עוצר, לוקח מונית, מקפיץ אותך לסוף. נמאס לך, משעמם לך, אתה קופץ לסנטיאגו עם אוטובוס ומונית, ומגיע השנה הבאה להמשיך. יש לך קצת פצעים, אתה עוצר, וממשיך יום יומיים אחרי זה. זה הדרך הרומאית.
הרומאית.
הרומאית. Okay. והדרך הנוצרית היא דרך הסבל. זאת אומרת, שזה אומר שגם כשכואב לך הרגליים, וגם כשיש לך פצעים, אתה ממשיך. ואם משעמם לך, אתה מתמודד עם השעמום. ואם קשה לך עם הלבד, אתה מתמודד עם הלבד. ואם אתה עושה את זה בדרך הזאת, אז הטבע מדבר אליך, ולצבעים יש גוון אחר, ככה במילים האלה. ואז שהיא מגישה לי את הדרכון, היא מסתכלת לחדר ושואלת אותי, אז באיזה דרך אתה הולך? והבנתי שיעור נוסף בעניין של תייר או מטייל או עולה לרגל, והבנתי באיזו דרך אני הולך, זה כן. רק מבחינת הסיפור הקטן של הדרך. והמשכתי את הדרך הארוכה הזאת, והגעתי לסנטיאגו ובכיתי עוד פעם, חזרתי לארץ והשלמתי את הספר, מצאתי את הסוף של הספר שהפתיע אותי מאוד.
מאיזה בחינה?
היא הפתיע אותי כי לא הייתי מוכן, לא, זה שיעור שלמדתי לא במהלך הדרך אלא רק אחרי המסע השני.
שמה הוא?
אתה יודע, אני, זה יהיה קצת לא נכון לדבר, כי צריך לקרוא את הספר כדי להבין, אם אני אגיד את זה, זה יאבד את המשמעות שלו. אבל השיעור הגדול שלמדתי בסוף הספר, הוא נבנה למעשה משני המסעות האלה. והוא התפתח במהלך הזמן, אבל הבנתי אותו רק אחרי שחזרתי מהמסע השני. מי שקורא את הספר, אתה חושב, אתה למעשה מבין שאת השיעור למדתי בסוף המסע הראשון, אבל את ההבנה הסופית הבנתי רק אחרי המסע השני.
אבל הספר בעצם מתאר רק את המסע הראשון.
מתאר את המסע הראשון, נכון. כי, אבל למעשה השיעורים המרכזיים הם תוצאה של שני המסעות. בדיעבד, אחרי שניתחתי והבנתי את מה שקרה לי במסע השני, ידעתי להצביע על המקומות ואת ההבנה, אבל ההבנה הגדולה באמת הייתה אחרי המסע השני. וסיימתי את הספר ופרסמתי אותו, וערב אחד, ואני יושב ואני אומר לעצמי, וואו, יש פה משהו ענק בנושא של עלייה לרגל. ואם עליתי פעמיים לסנטיאגו, אז אני רוצה לעלות לרגל ליעד נוסף, והיעד הנוסף הזה זה רומא. ויש קמינו דה רומא שנקרא ויה פרנצ'סקנה, שמתחיל מקנטברי שבאנגליה, מסתיים ברומא מסביבות 2,600-2,800 קילומטר, תלוי מאיזו דרך הולכים. דרך נפלאה, והתחלתי לתכנן, לעשות את הדרך הזאת. ולפני שנה וחצי, ישבתי לאיזשהו קפה של ערב עם ידידה מאוד טובה, שקוראים לה יעל טרסיוק נבו, שגם ליוותה אותי ועשתה לי סוג של מנטורינג בכתיבה של הספר. חברה טובה. ואנחנו ישבנו ביחד ודיברנו על המשמעות הזאת של עלייה לרגל, על הספר, על הויה פרנצ'סקנה, על הקמינו לרומא, על המסע. ופתאום אנחנו עוצרים ומסתכלים אחת על השנייה, ושואלים אותה, למעשה את עצמנו את השאלה שמובילה אותנו עד היום, זאת הייתה הקריאה השלישית. והשאלה היא איך יכול להיות. איך יכול להיות שיש דרך עלייה לרגל לסנטיאגו, שמושכת מעל 500,000 אנשים מכל העולם לדרך הזאת?
כל שנה.
ויש דרך עלייה לרגל לרומא, שמושכת מעל 130,000 אנשים בשנה, ורומא וסנטיאגו הם יעדי עלייה לרגל נוצרים, שמושכים בעיקר, עולים לרגל נוצרים, אבל לא רק, ואין דרך עלייה לרגל ירושלים. ומאותו רגע התחלנו לעבוד על מיזם שנקרא דרך עלייה לרגל ירושלים, ופה אני מביא למעשה ביטוי את השינוי שאפשר להגיד שעשיתי בעצמי.
שמה בעצם המיזם? תספר עליו.
מה שהתחלנו לעשות, באותו רגע זנחתי את הקמינו לרומא, וביחד התחלנו לחקור את דרכי העלייה לרגל ירושלים. הרי אין דרך אחת. זה גם מניפה של דרכים, כמו בסנטיאגו. והתחברנו לאנשי האקדמיה מן השורה הראשונה, היסטוריונים וארכיאולוגים, וחוקרים שעזרו לנו להתחקות אחרי דרכי העליות לרגל. ובחרנו דרך אחת שמתחילה מצפון הארץ ומסתיימת בירושלים, ששימשה את עולי הרגל. והמטרה שלנו במיזם הזה זה לאפשר לכל אדם בכל מקום בעולם, ולא משנה מאיזה דת הוא, מאיזה מדינה, להגיע לארץ ולעלות לירושלים, תוך כדי שהוא עובר מסע פנימי. וחקרנו ולמדנו את הקמינו דה סנטיאגו, איפה ספרד הצליחה ואיפה צרפת הצליחה, כי גם הקמינו עובר דרכם, ואיפה האיטלקים הצליחו. לקחנו את העקרונות האלה והתחלנו לבנות את הדרך הזאת, שהיא דרך פיזית וגם בעיקר דרך נרטיבית. מה הסיפורים של העולים לרגל. והדרך הזאת לדרך לירושלים מחולקת לארבעה חלקים נרטיביים. ואנחנו בשנה וחצי האחרונים עובדים על הבנייה של החלק האחרון, שאנחנו קוראים לו דרך השתיקה. שהוא מתחיל מנמל יפו ומסתיים בשער יפו. מעגל. והדרך הזאת היא 112 קילומטר, מחולקת לשישה ימי הליכה מומלצים. והלכנו אותה כבר ארבע פעמים. פעם אחת הלכנו אותה עם צליינית ספרדיה, שקוראים לה קרלוטה, שאני הכרתי אותה במהלך הקמינו, אבל והיא למעשה הלכה מגליסיה שבספרד ועד לירושלים 6,000 קילומטר. במשך שנה.
דרך איפה בעצם?
היא הלכה דרך היבשת, אבל היא נכנסה לארץ דרך קפריסין, לא דרך סוריה. ושהיא ככה הלכה עדיין והייתה באיטליה, התקשרנו, שאלנו אותה, רגע, אז את מגיעה לישראל, איך את עולה לירושלים? אז היא אמרה, אני לא יודעת, גוגל מאפ וכביש אחד. אז אמרה, בואי תלכי עם הדרך שלנו. וכשהגיעה לארץ, עשינו את הדרך הזאת, הלכנו איתה את זה בחמישה ימים, מופלאים, ושהגענו לירושלים, הבנו את העוצמה הזאת של דרך עלייה לרגל לירושלים, שצליינית ספרדית נוצריה, הולכת עם ישראלים יהודים, יד ביד, כל אחד עם הדת שלו, ועולים לירושלים. ואחד מהשאלות הגדולות ששאלנו את עצמנו, איפה מסתיים את דרך עלייה לרגל לירושלים? כי אם הקמינו דה סנטיאגו מסתיים בקתדרלה הגדולה, והקמינו לרומא מסתיים בוותיקן, איפה מסתיים דרך עלייה לרגל ירושלים? כי ירושלים היא נכונה.
התשובה מתבקשת זה בכותל המערבי, לא?
אבל אז אתה מכווין את הדרך כדרך יהודית.
אוקיי.
והדרך עצמה היא דרך שהיא לא רק יהודית, היא יהודית, נוצרית, דרך אגב גם מוסלמית, היא גם עוברת בדרך במקומות שהם נרטיביים והיסטוריים חשובים לשלושת הדתות. אז זה לא יכול להסתיים בכותל, זה כמו שזה לא יכול להסתיים בכנסיית הקבר. והתייעצנו עם קבוצת וקהילת האקדמיים הנפלאה שעוטפת אותנו ועם אנשים נוספים, ובסוף הבנו שדרך עלייה לרגל יכול להסתיים רק במקום אחד, וזה שער יפו.
למה?
כי בשער יפו נכנסים עולי הרגל, ואחרי שהם נכנסים, דרך אגב זה גם היה השער ההיסטורי של כניסת עולי הרגל, ואחרי שהם נכנסים דרך שער יפו, כל אחד הולך למקום שחשוב לו. ושנכנסנו עם קרלוטה, נכנסנו ביחד מחובקים דרך שער יפו, היא הלכה לכנסיית הקבר, אנחנו הלכנו לכותל, ואחר כך נפגשנו לשתות סרווסה, לא ביורו אבל סרווסה, בירה. והבנו את העוצמה הזאת וואו. של החיבור הבין דתי, של השיח שהדרך הזאת יכולה ליצור, ואחרי כמה חודשים הלכנו את הדרך הזאת שוב, בנינו קהילת פייסבוק שהצטרפו אליה אנשים שאוהבים את הדרך, והזמנו אותם ללכת איתנו, ועשינו את הדרך הזאת עם בערך עם 50, בין 50 ל-60 אנשים, עם סיום מרגש בשערי יפו. הדרך השלישית, הפעם השלישית שעשינו את הדרך הייתה עם 12 מורי דרך מופלאים, שהתעניינו בדרך ולקחנו וסיפרנו להם את הסיפור שלנו. והפעם הרביעית הייתה באוגוסט, לפני חצי שנה, עם קומר, מקומר העיר טולדו שבספרד, שקרא את אחת הכתבות של הדרך בספרד, ואמר, התקשר ואמר, אני רוצה לבוא לעשות את הדרך. ועשינו את אותה דרך, וזה היה אחד המסעות החזקים והנפלאים שהיה לנו ביחד. עוד פעם, יהודים ישראלים וקומר נוצרי. ויש לנו, הקמנו עמותה, כי אנחנו מבינים שהדרך הזאת צריכה להיות להתאמך על ידי עמותה, כדי לשמור על הפשטות והצניות. ולמעשה אנחנו בונים יחד את הדרך, יעל ואני, על פי העקרונות של הספר. שזה הפשטות, שזה צניות, וזה הכרת תודה. שאלה למעשה שלושת הדברים שאני למדתי להעריך במהלך הדרך. אז יש לנו, בנינו עמותה שתאגן ותרכז את כל הפעילות סביב דרך עלייה לרגל ירושלים, ויש לנו לא מעט פעילויות שעכשיו אנחנו מתכננים לעשות, ואנחנו עושים, והמטרה היא בסוף לשחרר את הדרך הזאת, כמו שאנשים באים לעשות את הקמינו דה סנטיאגו, שיבוא לעשות...
עכשיו, משהו אני חושב בקמינו, לפחות מה שאני ככה, עוד לא עשיתי את זה, מה שככה למדתי בינתיים, שבעצם כל הקטע, בדרך כלל זה התרבותי שנוצר מסביב לדרך עצמה. זאת אומרת, זה באמת, זה הכפרים שיש שם, והמקומות, מקומות לינה והמסעדות. זאת אומרת, יש פה איזשהו הוואי דרך כבר שנוצר מול הדרך, ואיך זה, איך זה, איך זה הולך להיות פה.
דרך עלייה לרגל.
זה בעצם, זה גם משהו מאוד חשוב, כי הוא תומך גם בהולכים. זאת אומרת, בלעדיו לא היו יכולים ללכת כל כך הרבה אנשים על הדרך הזאת.
אתה סופר צודק. ודרך עלייה לרגל בשונה אולי ממסלולים נפלאים אחרים, היא דרך קהילתית. היא דרך שמי שמחזיק אותה זה הקהילות שבדרך. ואנחנו תמיד אומרים שדרך עלייה לרגל היא לא דרך ישראלית, היא עוברת בישראל. אבל היא נתמכת, ומי שמחזיק אותה זה הקהילות בישראל. וכשמגיעים העולים לרגל מכל, ושיגיעו העולים לרגל מכל העולם, הם יעברו בקהילות בישראל, והקהילות בישראל יספרו את הסיפור שלהם. ופה יהיה את השיח הבינלאומי שאנחנו מדברים, וכן, אנחנו עובדים למול תל אביב, ומול רמלה שבדרך, ולמול מועצה אזורית גזר שמחבקת אותנו מכל הלב, ולמול ירושלים, ולמול לטרון. אנחנו עושים עבודה מאוד עמוקה למול הקהילות, בארץ, וזה נכון.
שייצרו את המקומות האלה?
שייצרו את מקומות הלינה, שייצרו את המושג אירוח של עולים לרגל.
כן.
שייצרו או יבנו את המושג של הכרת תודה. של להגיד דרך צלחה, אם בספרד אומרים בואן קמינו, אז דרך עלייה לרגל זה דרך צלחה. שהמושג הזה יושרש כמו שהבואן קמינו מושרש, כי יש משהו בדרך צלחה שאני אומר לך מתוך איזשהו הכרת תודה בשבילך, צא לדרך. אתה אומר לי דרך צלחה בתוך תודה, והתודה הפשוטה הזאת היא נובעת מהצניות ומהפשטות. כן, וזה בדיוק שם.
יש משהו בספר שאתה מדבר עליו לא מעט, וזה הסליחה והחיפוש, החיפוש אחר סליחה. אז על מי ועל מה לסלוח בעצם?
אני לפחות יכול להגיד על עצמי שחלק מהשינוי שאני עשיתי לסביבה ואחר כך השפיע עליי, זה היכולת שלי לבקש סליחה.
ממי?
מעצמך. זה תהליך שצריך לעבור אותו, וזה תהליך שצריך להבין אותו, ולא פשוט. אתה צריך, או אני, בתהליך שלי, הבנתי שכדי שאני אוכל להתפתח, ואני אוכל לעשות באמת את השינוי שאני רוצה לעשות, אני צריך לסלוח לעצמי. והחיפוש הגדול שלנו הוא להבין על מה אתה סולח. על מה, על מה באמת פשעת למול עצמך. אחר כך למול אחרים. כי ברגע שאתה מבקש סליחה מעצמך על הדברים האמיתיים, רק אז אתה תהיה מוכן לבקש סליחה מאחר. והחיפוש הגדול שלי שהבנתי אותו רק בשליש האחרון של הספר, והסיבה שבגינה יצאתי למסע, היא לבקש סליחה.
על מה?
שתביא לגאולה. ואני במהלך השליש האחרון של המסע, חיפשתי על מה להגיד סליחה, ועוד פעם, אני לא רוצה לפרט את זה פה, כי צריך לקרוא את הספר.
זה גם ספוילר הספר,
כן.
לכו לקרוא את הספר. ממש.
תודה. אבל זה היה תהליך מאוד עמוק מבחינתי, של בקשת הסליחה, ואני חושב שזה יכול לשמש גם שיעור טוב לאנשים נוספים, שהיכולת לשאול את עצמי את השאלה, איפה אני, איך אני מבקש, מה הוא תהליך הסליחה האישי שלי. ואני היום בן 54, הייתי בן 52, חשבתי שאני יודע הכל, חשבתי שאני מנהל גדול, והדרך הראתה לי שלא, והבנתי שכדי שאני אוכל לעבור לשלב ההתפתחות הבא שלי, ולאפשר לעצמי לעשות דברים שאני רוצה לעשות, אני צריך לבקש מעצמי סליחה. וזה התהליך. כן. והסליחה הזאת היא מכוונת, או אחד מהכלים שנתנו לי לבקש את הסליחה ולמצוא את הסליחה, זה היכולת להכיר תודה לאנשים אחרים. ואני רוצה להקריא לך פה איזשהו קטע שלימד אותי. משהו, זה דרך אגב הוא גם מהספר, כי זה היה אחד השיעורים הגדולים שלי, ואני כתבתי ככה. קראתי לקטע הזה דבר כל כך קטן ופשוט. וכתבתי, כשנכנסתי לקתדרלה בבורגוס, זה אחת הערים בדרך, שאלתי כמה עולה כרטיס כניסה לקתדרלה. והבחורה שישבה ליד הדלפק הסתכלה עליי ושאלה, אתה עולה לרגל לסנטיאגו? ואמרתי לה שכן. היא חייכה אליי ואמרה לי, בואן קמינו, דרך סליחה, עולה לרגל. יש לך הנחה, כי אתה עולה לרגל. וזה הזכיר לי שכמה שעות לפני כן נכנסתי לאחד מבתי המרקחת, וביקשתי מהמוכרת משחה לכאבי שרירים. היא הסתכלה עליי ושאלה, אתה עולה לרגל לסנטיאגו? עניתי שכן, והיא אמרה בחיוך, בואן קמינו. היא לא נתנה לי הנחה, אבל כן התעניינה איך עובר עליי הקמינו, ואיך אני מרגיש, ואם אני צריך משהו. וזה הזכיר לי את התושבים המקומיים בכפרים הקטנים, בעיירות ואפילו בערים הגדולות, בכל המקומות בהם אני עובר, שכשהם רואים אותי, הם מסתכלים עליי ואומרים, בואן קמינו, דרך סליחה. וזה הזכיר לי, כשיצאתי לפנות בוקר מבורגוס, וסימני הדרך לא היו משהו, פנו אליי מנקי הרחוב, בבוקר, לפנות בוקר, ושאלו אותי אם אני בדרך לסנטיאגו, ואמרתי שכן. הם הסבירו לי שצריך לקחת ימינה ברחוב הזה, ואחר כך שמאלה, ואחר כך לחצות את הגשר מעל הנער, ואז אראה את הצדפה על המדרכה, שתראה לי את הדרך. וכשאמרתי תודה, אמרו לי בואן קמינו, בחיוך אמיתי. וחשבתי לעצמי כמה זה יפה. להביע הערכה ולהגיד מילה טובה. למישהו שאתה בכלל לא מכיר. וכל זאת מתוך כוונה אמיתית, בלי ציניות ובלי כוונות נסתרות. כי אתה יודע שהוא עושה משהו שחשוב לו. ולמרות שאתה במקום אחר ולא ממש מכיר אותו, אתה עדיין מברך אותו בבואן קמינו ושמח בשבילו. הבעת הערכה האמיתית שכזו ומילה טובה, שבעצם לא עולה לנו כלום, זה דבר כל כך קטן ופשוט. אז למה לא? למה לא בעצם? והבנתי, אחרי שהבנתי את המשמעות של הכרת תודה, ואחרי שהתחלתי ליישם אותה, רק אז יכולתי להתחיל את תהליך הסליחה שלי. מבחינתי אחד הכלים להתחיל את תהליך הסליחה היה להבין את המשמעות העמוקה של הכרת תודה.
חזק.
אז זה ככה מבחינת ההבנה הזאת של תהליך הסליחה.
יש כבר תוכניות למסע הבא?
אז א', לא זנחתי את הקמינו לרומא. ממש לפני כמה ימים ככה עברתי.
כמה זה, כאילו, כמה ימים זה אמור לקחת? 2006, כמה? 2600 קילומטר?
זה בערך בין 3-4 חודשים.
וואו.
זה תהליך, הוא שונה במהותו, המסלול שונה ממהותו מהקמינו דה סנטיאגו.
קשה יותר?
הוא שונה, הוא גם מבחינת נוף, גם מבחינת עלויות דרך אגב, התוואי אחר, הסיפורים הם אחרים. אז זה ככה נמצא לי בתכנון, אבל המסע הגדול שאני עובר, זה בניית הדרך לירושלים, שזה מסע. ויש לנו עוד מסע ליאל ולי שאנחנו מתכננים, אנחנו גם נפרסם את זה בקרוב, כי גם דרך עלייה לרגל ירושלים היא בנויה למעשה מפלחים, מנושאים. יש עלייה לרגל שמתעסקת בקולינריה ובהיסטוריה וב... אז אנחנו עובדים על פי הפלחים ואנחנו... אז כן, זה המסע הבא שלי, להמשיך ולעלות לירושלים ולהמשיך ולבנות את הדרך. זה משהו שמאוד ממלא אותי בעניין הזה.
מאוד שונה מהחיים אז במשרד, לא?
מאוד שונה.
ו... לא מתגעגע?
את האמת לא. ממש לא.
לא מופתע. ממש לא.
אתה יודע, אני, שעזבתי, אז קיבלתי לא מעט הצעות עבודה, כי בסוף כל הנושא שלי ביטחון. וכמעט התפתיתי. כן, מה לעשות? זה העולם הפרטי.
מאוד מושך.
עולם מאוד מושך. ובאיזשהו שלב עצרתי ושאלתי את זה מרגע, אז בשביל מה עזבת? איפה הציפור? והבנתי דרך אגב שהציפור תמיד הייתה שם.
רק לא ראיתי אותה.
רק לא ראיתי אותה. ומשהו גרם לי לראות אותה, ועכשיו מה, אני עוד פעם חוזר למשרד האפור.
כן, אפשר.
והיא תמיד מזכירה לי, דרך אגב, את הדרך. ואני כן, אני לא מתגעגע, ואני רואה דברים נפלאים, ואני שם לב לדברים הקטנים של החיים, כמו לשבת איתך, וכמו הטיליון שיש לך על, על החזה, והתסרוקת והעיניים החמות שלך. יש לזה דברים שאנחנו רצים עם, 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 עם הזמן, אנחנו עם, עם הדרך, עם שגרת הזמן שאנחנו לא, לא שמים לב אליהם.
לגמרי.
וגם על זה כתבתי, זה שיעורים שלי, כתבתי ככה, ריח של גשם מוקדם בבוקר, עלים ירוקים של דשא פראים מכוסים מגלי טל, מגע של גזע עץ רטוב, רעש הליכה באדמה בוצית, שלולית קטנה של גשם טרי, צהוב אדום וכחול מרובבים יחד בשמיים מעוננים, שירה של נחל זורם, עץ בשלכת, עץ מלבלב, מגע של רוח קרירה בקסות האצבעות, עציץ פרחים צהוב. כמה יופי יש, רק לשים לב, רק להסתכל, רק להרגיש, ולזכור, כי נוטים לשכוח. ואחד השיעורים שלי הגדולים, היה הנושא של הרגש. והבנתי, שכדי שאוכל, שהדרך שלי מתחילה, כשאני מתחיל להרגיש. זה, שם התחילה הדרך. ולמעשה מחצית מהמסע הראשון שלי, לא הרגשתי. אבל הוא התחיל ברגע שהתחלתי להרגיש. וחלק גדול מחיי היום, אני הולך על פי, על פי התחושה של, של הלב, של הרגש, שמכוונה אותנו מתי לא נכון ומתי נכון, ופתאום אני מתרגש מעציץ פרחים צהוב, שיכול להיות שאנחנו עוברים אותו ביום יום, אפילו לא שמים לב. אז אני יוצא רגע ואני מסתכל, וזה חלק מהפשטות דרך אגב, כי זה סך הכל הציץ צהוב.
אני מאוד מאוד יכול להתחבר לזה, אני בדיוק יצאתי, אני סוף שבוע האחרון הייתי, היינו בסוף שבוע של ויפאסנה, ותרגול 3 ימים, ופעם ראשונה שאני עושה משהו כזה, ויש שם משהו בתרגול הזה שהוא גם יכול להיות, אפשר להסתכל כמאוד סיזיפי, שם זה חלק, חלק מהמדיטציה היא בהליכה וחלק בישיבה, נגיד בהליכה, זה הליכה של כל צעד הוא מפורק לשלבים של הצעד, כאילו אני רגע נוכח שאני מרים את הרגל, אני נוכח שאני מקדם אותה, אני נוכח שאני מוריד אותה, ואני נוכח לכל מה שקורה מסביבי, למחשבה שעוברת בראש, ולמשהו שאני רואה או שומע או קולט או מריח. כאילו אני כל פעם שאני רואה, אז אני רגע עוצר כדי לתת לזה מקום. והיה שם במקום שעשינו, היו ציורים מאוד גדולים על הקירות. ואתה יודע, אז אתה רואה ציור, כמו כל דבר, ראית ציור, נכון? אבל שם, תוך כדי הליכה שאני מול הציור הזה, כאילו לא חזור, לא חזור, פתאום התחלתי לראות מלא 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 פרטים, שלא שמתי לב קודם, ופתאום כשאני מסתכל למטה על המחצלת, אז פתאום אני על אותה המחצלת שכבר, אתה יודע, עשרות פעמים חרשתי את זה, כזה 3 מטר קדימה, 3 מטר אחורה, כן? אז פתאום אני רואה גרגר אבק חדש, שלא היה שם קודם, בהלוך הקודם, ופתאום איזה נמלה שהולכת. זה כאילו, זה הרזולוציה של הדברים שפתאום מתחילים לשים לב ולהיות נוכחים אליהם, זה די מדהים, כאילו, כי אנחנו בעולם כל כך שהכל זריז ומהר, ואנחנו עושים דברים כאילו על הדרך, זה פתאום רגע לעצור ולראות את הדברים המאוד מאוד 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 קטנים, זה חוויה די מדהימה.
אנחנו מדברים על זה הרבה, אתה יודע, אנשים מדברים על זה, אז לראות את הדברים הקטנים, לעצור, אבל לעשות את זה, ולהרגיש את זה,
זה משהו אחר,
זה תהליך, ולחוות את זה, את החוויה הזאת של הדברים הקטנים, של החוסר משקל על הגב, של הדברים שאתה לא צריך, שאתה לוקח ואתה לא צריך, זה כבר יישום, והיישום הוא לא פשוט, וצריך לתחזק אותו. כן. צריך כל הזמן את הציפור מבחינתי שתשאל אותי רגע, אתה במקום הנכון. או הרוח, או השמש, או הגשם. ובסוף המסע הראשון אני כתבתי, ואולי זה מסביר את מה שאני אומר, כתבתי ככה, לזמן אין חשיבות, גם לא למרחק. לא למשקל שאתה סוחב על הגב, וגם לא לכאבים הפיזיים, לפציעות ולקושי הפיזי. החשיבות היחידה היא לנכונות שלך לעשות את הדרך בכנות, בפתיחות וברגישות, כדי לגלות את עצמך האמיתי. כי אז הטבע ידבר אליך, הרוח תדריך אותך, ואתה תראה צבעים שלא ראית קודם. ואז תהפוך להיות שלם, אחד. להליכה יומיומית לאורך זמן, לתשישות של הגוף, לעייפות המצטברת, יש חשיבות בהתמודדות האמיתית שלך עם עצמך, אם רק תרשה זאת. כי אז תמצא את עצמך חוזר לדברים הבסיסיים, הפשוטים, לקשר שלך עם הטבע, שאולי אתה לא זוכר, אבל הנפש כן. ואז הדרך תתגלה אליך בשלל שעריה. ורק אז אולי תרגיש מוכן לענות על השאלה, אז מה הקמינו שלך? מה הדרך שלך במשפט אחד? וזה איזושהי תובנה שאותי תפסה לקראת סוף המסע. של הפשטות הזאת והבנת הדברים הקטנים. ודרך אגב היא נולדה מתוך השגרה הזאת של היום יום, כי אנחנו תמיד צריכים לעשות דברים. ויש איזשהו, נזכרתי עכשיו במשהו שכתבתי שמתייחס לזה, שאל אותי חבר, כתבתי על זה, שאל אותי, אז אתה הולך, אוקיי. הלכת יום, יומיים, נהנית מהנוף, מהטבע. מה אז? שאל אותי חבר טוב לפני שיצאתי למסע. ואני מקשיב, אני מקשיב לו, וחושב מהי התשובה הנכונה עבורו. והוא הסתכל עליי והקשה, מה אתה עושה כל היום? הולך, מה הלאה, מה אחר כך? אז עניתי לו את התשובה שחשבתי שהיא הכי מדויקת. לא יודע. סליחה. ובפנים ידעתי שקשה מאוד להסביר. כי להליכה היומיומית לאורך זמן, שרק אתה עם עצמך צריך להסתגל. כי זה מאוד לא פשוט לעבור מעולם הטקטוק, בוא נתקתק את זה, ומעולם המה אז, מה נעשה אחרי שנסיים את זה, לשגרה אחרת. כי בזמן שאתה עושה את זה, וחושב על מה אז, אתה לא באמת עושה את זה.
כן.
אלא מערבב הכל ביחד. אז מה אתה עושה באמת עכשיו? וההליכה היומיומית שלי עם עצמי לאורך זמן מאפשרת לי להיות קשוב לעכשיו ולהתנתק מהמה אז. ובכל יום שעובר יש משהו קטן וחדש שאני יכול ללמוד על עצמי, על העולם ועל מה שקורה פה. והתובנה מגיעה בלי התראה, לעתים ברורה ולעתים נדרשת בפיינוח. אם זה בזמן שיחה עם צליין, אם עולה לרגל אחר, שאמר מילה מסוימת אפילו בשפה אותה אני לא מבין, או באותה שנייה בה השמש מהירה עלי כותרת של פרח. או כשהירח נגלה בזווית מסוימת, או מריח, או מטעם, ואז ברגע אחד אני מבין, ואז השער נפתח. ורציתי להסביר לו את כל זה ששאל, אבל יצא לי רק, לא יודע. כי אי אפשר להסביר.
צריך להיות את זה.
זה תהליך שאתה עובר אותו. זה כמו ששאלת אותי במייל לפני הפודקאסט, איזה שינוי עשית? קשה לי להסביר ולתמלל את השינוי. בפנים אתה מרגיש אותו.
כן.
אז יוצא לא יודע. וזה מגיע משם.
מהם גולן? יש משהו שהיית רוצה שאני אשאל אותך ולא שאלתי עדיין?
וואו. לא, אני חושב שאמרתי את הכל.
יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
הייתי רוצה לשאול אותך, עניין אותי העניין של הפרטים הקטנים שאמרת.
כן.
שאתה שם לב. איך אתה שומר על זה?
זה מאוד טרי. זה מאוד מאוד טרי בשבילי, כאילו הרזולוציה הזאת. אני חושב שכמו כל דבר, זה דורש את התרגול היומיומי הזה. אבל זה גרם לי כן להסתכל על דברים אפילו הכי בנאליים, אתה יודע, אפשר להסתכל על לא יודע, על הקוס הזאת פה, בסדר? ואתה יודע, במבט ראשון זו, כאילו בסדר, עוד קוס, קוס נייר, כאילו, אפילו זה לא יודע משהו מיוחד. אבל אתה יודע, אפשר גם להעמיק ולראות שיש פה אולי עוד דברים, זה סוג של חשיבה כזאת שאני לא מורגל בו יותר מדי, כאילו, במיוחד עבור דברים שהם כאילו, הדברים המובנים מאליהם, נכון? עכשיו אפשר לקחת את זה רמה עמוקה יותר, כי יש לנו בחיים הרבה מאוד דברים, הרבה יותר משמעותיים מקוס, שאנחנו תופסים אותם כמובנים אליהם, זה יכול להיות מערכות יחסים, זה יכול להיות הבריאות שלנו, זה יכול להיות, אתה יודע, דברים שיש לנו, או אנשים שסביבנו, זה, שהם עדיין, כאילו, בגלל שהם שם כל כך הרבה זמן, הם הופכים להיות לכאורה מובנים אליהם, ואני חושב שזה מקום מעניין להסתכל עליו, שלא דרך הדבר הזה, שזה מאוד מתחבר עם המסע שאני עובר בשנים האחרונות, מאז חליתי בסרטן לפני 50 והחלמתי, ופתאום הדברים קצת הפסיקו להיות לי מובנים אליהם במידה מסוימת.
אם אתה צריך, או אם אני מבקש ממך, איזשהו משפט, שאני רוצה לצאת מפה, מהדרך שלך, אחרי ששמעת קצת על הדרך שלי ועל השינוי שלי, משפט שלך שאתה אומר לי, ואולי נותן לי משהו מהשינוי שלך ומהדרך שלך, מה היית אומר?
אני חושב ש... הדבר בעיניי שמאוד מתחבר גם למה שתיארת וגם לחוויה אולי האישית שלי, זה באמת להתמסר לאי ודאות הזאת, כאילו, אולי נגיד זה רגע בזווית אחרת, זה לא לנסות לדעת, אוקיי? זאת אומרת, לא לנסות, אני בעוד באתי במקום של הדעת, זאת אומרת, אתה יודע, אני לפני, שהייתי, לא אשכח את זה, מתי זה היה? 98. כמה 98, 26 שנים, בסדר? נסענו לאירופה, צרפת, אנגליה וזה, היה לי אקסל של כל יום בטיול הזה, עם שתי חלופות, עם ירד גשם ועם לא ירד גשם, וכל שעה, כאילו, ככה זה היה מתוכנן, אוקיי? זה היה, ככה פעם הייתי מסתכל על טיול, כאקסל. והיום זה כאילו, אז אני מקום אחר לגמרי, כאילו, ההפך, לא צריך לדעת, לפעמים לא צריך לדעת. אני מאוד מתחבר לתשובה שנתת לחבר שלך, כאילו, על הלא יודע, זה כאילו, אני היום דווקא אנשים שלכאורה יודעים, ואני הייתי כזה חלק גדול מחיי, יודע, היום אנשים שיודעים לכאורה מאוד מפחידים אותי. מפחידים במובן של, אם כאילו יודעים הכל, אז וואו, על ההיסטוריה הם מפספסים. כאילו, כמה הם מפספסים. אוקיי, וראינו עכשיו בשביל באוקטובר הרבה אנשים שידעו כל מיני דברים, ואיפה זה פגש אותנו.
אתה יודע איזה מילה אני לוקח ממה שאמרת? התמסרות. וזה גם פוגש אותי. כי ברגע שאתה רואה את הפשטות, ואתה רואה את הדרך, ואתה אומר, אוקיי, יכול להיות שזאת הדרך שלי. התהליך של ההתמסרות הוא תהליך לא פשוט.
נכון. אני חושב שהוא, כי הוא מאמת אותנו באמת עם ה... עם הרבה פחד והרבה חוסר ודאות וידיעה, וזה לרובנו קשה.
נכון.
קשה מאוד להיות במקום הזה של האי ידיעה. וזה דורש גם איזושהי מידה מאוד גדולה, אני חושב, של איזשהו חיבור פנימי ואיזשהו חוסן פנימי, כדי לסמוך על עצמי, ולא לסמוך על תוכנית כזו או אחרת, או לידיעה כזו או אחרת. ופה זה נהיה מאתגר לפעמים.
ועל היכולת שלנו להיות פגיעים.
נכון.
היכולת שלנו לבוא ולהגיד, אני גם יכול להיפגע.
נכון, זה גם יכול לא להצליח.
זה יכול לא להצליח.
לגמרי, לגמרי.
ואיפה אני עכשיו שם את מבטחי בדרך, ופתאום מוצא את עצמי פגיע.
נכון, לגמרי.
זה שיעור...
שיעור מאוד חזק.
שיעור מאוד חזק ומשמעותי.
כן.
עכשיו לקחת את זה, ולהגיע לחיי היום יום, ולא להגיד, אני ממשיך גם בשגרת היום, להתמסר לדרך, עם הפגיעות ועם החשיפה, ועם הנפילות לפעמים. זה השיעור האמיתי, להצליח לשלב בין הדרכים.
כן, זה חלק מהמסע שלנו פה.
נכון.
המון תודה גולן.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
היה לי מדהים. עוד פעם, זה תהליך החשיפה שלי. אז אני רוצה גם לך להגיד תודה רבה.
תודה רבה. אז אני אגיד לכם, מי שככה מאזין עוד צופה בנו, אז כיף שהייתם פה, ואם אתם, יש לכם אנשים בחיים שצריכים ללכת באיזושהי דרך, גם אם לא יודעים מה, אני חושב שהפרק הזה יעשה להם טוב, אז תשלחו את הקישור כאן לעוד לפחות בן אדם אחד בחיים שלכם, בטוח שהוא יודע לכם על זה. ועוד דבר, עוד בקשה, יכנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ונשמח מאוד שתפרגנו לנו שם. אתם יכולים לתת לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מקווה שרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. אז תודה רבה, תודה גולן.
תודה.
להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. iTunes, Spotify, Google Podcast, YouTube, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו eranstern מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.